פרשת נח, הרב יצחק יץ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין ממכון הדר. ברית. התורה ירשה אפוס מסופוטמי על מבול גדול אשר קילה את מרבית האנושות. בעלילות גילגמש מסופר כי מלכתחילה ביצעו האלים, אנו והנליל, את החורבן כמפגן כוח. אך בהמשך טענו כי העונש נועד לרסן את הגידול באוכלוסיית האנושות. על פי האפוס הישן, את הארכסיס, הנליל והאלים האחרים מוטרדים מהפוטנציאל לפיצוץ אוכלוסין וסובלים מהרעש המתלווה להתנהגויות אנושיות, ולכן מצמצמים את האנושות בעזרת המבול. מבעד לפריזמת ההתגלות האלוהית, המבול המקראי הינו תגובה לרוע האנושי שמתבטא בעיקר באלימות ובדיכוי. מאוחזב וזועם, האלוקים שביקש ליצור גן עדן של צדק ושלום, מחליט להתחיל את הבריאה מחדש באמצעות מבול של תוהו ובוהו מימי. האל נחוש בדעתו למחות את האנושות המושחתת ולשחזר אותה על יסודות הצדיקות התמימה של נוח ובני משפחתו. אך ההבדל המרכזי בין הסיפורים והתגלמותה של מערכת המוסר המקראית מסתמנים ביום שאחרי המבול, במה שאולי נקודת המפנה החשובה ביותר בתולדות הדת היהודית. אלוקים מבטיח לנוח שלא יביא מבול נוסף על העולם. מתוך הבנה שהמבול הקטלני התבצע במחשבה תחילה, האל עלול להצטייר כפרפקציוניסט שלא יכול לסבול את הטבע האנושי הפגום והסורר, ולכן דוחה מעליו את העולם הקיים ומתחיל מחדש. לחילופין, המבול עלול לשוות לאל דמות של שליט נקמני, המחסל באכזריות כל מי שאינו ממלא אחר הציווי האלוקי. אך האל המקראי מתואר כישות אוהבת, הנתונה במצוקה גדולה לנוכח החורבן והמוות שנפרסים בפניה. כליון האנושות בגין אי ציות ומעשי אלימות הוא מעשה כל כך קיצוני וכפוי, שגם אם יתחילו בעקבותיו בני אדם לעשות את הישר בעיני אלוקים, מעשיהם לא ינבעו ממניעים של כבוד או אותנטיות מוסרית. אל אוהב רוצה שיקיימו את מצוותיו מתוך בחירה חופשית ואהבת האחר, ולכן הוא מוותר לצמיתות על האפשרות שנתונה בידו להמית חורבן על האנושות. האל הוא כל יכול אך גם אוהב, והוא מגביל את עצמו ומציע לאנושות ברית או שותפות. מתוך השותפות האוהבת והמחייבת יחברו בני אדם לשכינה וביחד יעבדו ליצור עולם טוב יותר ולמלא אותו בחיים. אך הדבר ייעשה מתוך בחירה חופשית וחתירה לעשיית טוב, לא מפחד והכנעה. בברית שנחרטת לאחר המבול ישנה הכרה בקיומן של חולשות אנושיות, והיא מהווה מהן הצהרה על הנמכת הציפיות האלוקיות, לכל הפחות עד שתושג המטרה הסופית. אפילו עבירות על מצוות האל מקבלות הכרה באמצעות מנגנונים של תשובה, עונשים קלים יותר ומחילה אלוקית. למרות שהאל עודנו נחשף לחברה מושלמת בעולם מושלם, אהבתו לבני האדם מתבטאת ברצון שיתפתחו ויתבגרו עד שדמותם תהיה בצלם אלוקים. כלומר, יצורים אוטונומיים, שווים, רבי ערך וייחודיים לאין שיעור. אלוקים רוצה שבני האדם יחיו חיי כבוד ויצירה מתוך שותפות. ערך זה חשוב יותר מעיסוק ביצירת גן עדן הנחשק תוך כדי חיים של ציות עיוור לצווים האלוקיים. בכריתת הברית, אלוקים האומניפוטנטי מגביל את עצמו מתוך אהבה, כדי להעניק חירות לבני אדם והזדמנות להגיע לרמה גבוהה של אצילות רוח. לפני הכל, הוא עושה זאת ביצירת סדר טבעי אוטונומי ובלתי הפיך, שלא ניתן להפסיקו ולהפר אותו ושאינו שובט לעולם. או כפי שמגדירה זאת הגמרא במסכת עבודה זרה, עולם כמנהגו נוהג. הסדר הטבעי הוא אובייקטיבי לחלוטין, הטבע לא מבדיל בין זרעים גנובים לחוקיים, ולשניהם סיכוי שווה להקות שורש. תינוקות ייווצרו מיחסי ניאוף באותה מידה שהם מתהווים במסגרת של יחסים כשרים. הטבע לא מתאמר במי שמחולל רעות ולא מעניש אותו. בעולמו של אלוקים, בני אדם חופשיים לבחור בין טוב ורע, וכשהם בוחרים בטוב, הם מתרגלים את חירותם ומרוויחים אותה ביושר. משמעות הדבר היא שאלוקים מעדיף את החירות האישית, ובכללה הסיכון להתנהגות סוררת, על פני התנהלות עיוורת שתוצאותיה ידועות מראש. המגבלות שגוזרת על עצמה השכינה מעבירות לבני האדם מסר שעליהם לקחת אחריות על יצירת חיים ותיקון עולם. במקום שהאל יחולל ניסים שיורידו לעולם גן עדן חדש, הוא קושר את עצמו לבני האדם ונשען על המעשים שהם מבצעים למען עולם של שלמות. ביצירת תלות בין מימוש הרצון האלוקי להתנהגות אנושית, האל מאפשר את עיקרון החירות האישית שהוא מעניק לאנושות. חובה על בני אדם ליטול חלק פעיל בתהליך השחרור העצמי שלהם, פן יוותרו כלואים במסגרת מנטלית של עבדות ושעבוד. אם יוגש להם גן עדן על מגע של כסף, ימשיכו מן הסתם להיות תלותיים כמו תינוק מפונק, במקום לעסוק בתיקון עולמם הפרטי, ובכך לשלוט בגורלם באופן מלא ומחושב. מנגנוני הברית מגינים עלינו מפני שני סוגי החולאים הפופולריים ביותר שעלולים להיווצר מן המפגש עם האלוקים. האחד הוא הזנחת הטיפול בעולם הזה, אפילו עד כדי ריקבון, ותפילה לאלוקים שיתקן אותו באופן ניסי. ומכאן הביקורת המרקסיסטית שמכנה את הדת אופיום להמונים, בשל העובדה שהיא מאפשרת את המשך קיומו של סטטוס קוו שגוי או לא מוצדק. הסוג השני הוא התמסרות לעבודת האל בתקסים ובפולחן במטרה להימלט מנטל האתגרים בעולם הזה אל ממלכות הרקיעים הנצחיות והמושלמות. הברית מבשרת לבני האדם שיש להם שותף, שותפה, בן, בת לוויה, עוזר, עוזרת, ומצידם הם מחויבים לממש את חלקם בהסכם השותפות באמצעות יצירת חיים ועשיית טוב. פרשת נוח מדגימה כיצד הברית בין אלוקים לאדם נועדה לעיסוק בתיקון עולם. מתוך כבוד לצרכים אנושיים ובהתחשבות בטבע, החברה צועדת בצעדים קטנים ומדודים לקראת היעד הסופי. הטקסט המקראי למשל גורס כי צמחונות היא התזונה האידיאלית, וכי אין זה ראוי ליטול נפש אחת כדי לחלקל אחרת. בגן העדן, כל אשר בו נפש חיה היה צמחוני. כלומר, כל בעלי החיים ובכללם בני האדם. אך בשוך המבול מקבלים בני האדם רשות לצוד בשר מתוך הבנה שהם זקוקים לחלבון בתזונתם. היעד הסופי של הברית, עולם שלב ומושלם, מעוגן גם במגבלות האל על אכילת בשר. דמם של בעלי חיים אסור על כל בני האדם, כי הדם הוא נפש הבשר. וכך אנו מקבלים תזכורת לערך קדושת החיים ולאיסור על נטילת נפשות. ההגבלה על אכילת דם היא הכרה בכך שקדושת החיים ממילא מופרת מטעמים אישיים ותרבותיים, אך השאיפה הסופית נותרת חיים של צמחונות. ראוי לציין שהברית עם נוח כוללת אזהרה כנגד שפיכת דמם של בני אדם. אזהרה זו היא לכשעצמה הכרה בכך שהתערבות בסדר הטבעי, כפי שמתבטאת בהיתר להרוג חיות, מגבירה את הסיכון גם לפגיעה של בני אדם זה בזה. בכל ויתור על האידאל ישנו סיכון מוסרי, ויש מחיר להתאמת העולם לבני האדם ולמצב קיים. פרשתנו מסתכמת בתזכורת של מטרת השותפות בין אלוקים לבני האדם. פרו ורבו ומילאו את הארץ. האל מצווה את בני האדם למלא את העולם בחיים, ובכך לשפר אותו ולאפשר לדרים בו חיי שפע. לא חיים של הגבלות, כיפוח או צמצום, אלא של סגסוג ויציבות שורשית. והערה לסיום. הברית עם נוח היא למעשה ברית אוניברסלית שנחרטת עם כלל האנושות ויצורים חיים אחרים כמוזכר בבראשית ת', ועד כה היא לא זכתה לתשומת לב מרובה במסורת היהודית, בעיקר בהשוואה לבריתות שנחרטו בין אלוקים לעם ישראל, ברית בין הבתרים, מתן תורה, ערבות מואב, והברית שנחרטת בסוף חייו של משה. הברית עם נוח מסרטטת את קווי המתאר של הברית המקראית. קביעת חזון ויעד, הנמחת ציפיות או התפשרות על דרישות, עיגון האידיאל באמצעות איסורים ומגבלות, אמצעים לצמצום מחירי ההתפשרות בסטטוס קוו שאינו מופר, ולבסוף באות ברית, שהיא בפרשתנו קשת בענן. מודל הברית מגבש בקרבנו הבנה להלכות המאוחרות יותר הנכללות בספר הברית ולאורך הטקסט המקראי. אני מאמין שכל הבריתות שנוצרו מאז, גם עם בעלות ברית לא יהודיות, מבוססות על ברית נוח ושואבות ממנה את סמכותן. אני קורא לנביא ישעיהו להיות כתנה דמסיה. כאשר שבו היהודים לארצם אחרי גלות בבל, הם עסקו בשאלה אם חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיו הן הוכחה לכך שהברית עם ישראל בוטלה. ואולם הנביא מבטיח להם שאין אלו פני הדברים, וכי בדיוק כשם שהברית עם נוח נותרה על קנה והיקום לא נמחה, כך הם יכולים להיות בטוחים שבריתו של אלוקים עם ישראל לעולם לא תתבטל. במילים אחרות, תקפותה המוכחת של ברית נוח והסדר הטבעי שנמשך והולך הם הוכחה לכך שגם הברית הייחודית שלנו היא מתמשכת ונצחית. שבת שלום.